שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בדרוש על התורה של המהר"ל מפראג. ואנחנו במהדורה המצויה בעמוד למד זין. ובפרק הישן. ובפרק הישן סוכה דף כפתת. תנור הבנן. בשביל ארבעה דברים חמה אלוקה. כן, האגדה הזאת, המהר"ל פירש אותה גם בספר באר הגולה, וגם פה. כן. רק ששם הפירוש הוא יותר מכוון אל הפשט, וכאן יותר על דרך המשל. בסדר? הרבה פעמים יש פירושים שונים במהר"ל, הוא רגיל אגב לדרג את פירושיו, לומר מה יותר עיקרי ומה משני. אף על פי שכל הפירושים נכונים, יש פירוש שהוא עיקר ויש פירוש שהוא תפל. ובפרק הישן תנור הבנן בשביל ארבעה דברים חמה לוקה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קרא נס באמצע הברכה, חזרה אליי השמיעה, כי את הברוך הוא ברוך שמו לא שמעתי, אבל את האמן שמעתי. אז כנראה שבאמצע התרפאתי. ובפרק הישן, תנור הבנן, בשביל ארבעה דברים, חמה לוקה. מה זה חמה לוקה? פשט של ליקוי חמה, זה הכוונה, כאשר השמש משחירה. היא משחירה, ההסבר הפיזיקלי הוא שהירח עומד בין השמש לבינינו, ומשחיר את פני השמש. כן, זה נקרא ליקוי חמה. יש אומרים שליקוי חמה הכוונה לא לשמש שמשחירה, אלא שהשמש מאירה פחות. יש אכן מצבים כאלה שהשמש מאירה פחות. יש אפילו מחזוריות שפחות או יותר הגיעו אליה של 11 שנה, של מה שנקרא כתמי השמש. וגם מחזוריות יותר כוללת של 400 שנה, עד היום הזה לא הכל ברור בנושא הזה, אבל יש מה שנקרא שהחמה לוקה. אבל סתם ביטוי חמה לוקה, זה ההשחרה של הדיסקוס.
למה לא
נותנים
הסבר פשוט יותר?
שהוא?
שהעננים נכנסים?
לא, זה לא עננים. אתה ראית פעם ליקוי חמה?
לא, אני אומר כאילו...
לא, זה ודאי שזה לא...
השמש מוסתרת,
לא מספיק. שזה המשמעות של החמה לוקה. אז זה לא החמה שלוקה, זה העננים מכסים, החמה נשארה כמו שצריך. נכון, אבל זה לא נקרא חמה לוקה.
זה פשט משהו
חם,
של השכל יותר חמה בכוונות.
מה?
כאילו
כוונות. זה החמה, כאילו החמה זה הכוונה שלי. אז זה כבר משל. כן, יכול להיות, יכול להיות. אנחנו נקרא עכשיו את דברי הגמרא, ואז נראה מה המהר"ל מסביר על זה. אפשר גם לפרש כמוך. טוב. דיסקוס זה המעגל, העיגול של השמש. כן? ובפרק הישן, תנור הבנן, בשביל ארבעה דברים חמה לוקה. על אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה. הוא מת, עשו לו הספד, אבל לא משהו, לא כפי כבודו. דבר תמוע מאוד. מה קשר בין אב בית דין שמת לבין שזה שחמה לוקה? לכל זה דברים מופקעים מהשכל. ועל נערה מאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה, כן, נאנסה ואף אחד לא עזר לה. ועל משכב זכור. ועל שני אחים שנשפך דמם כאחד. זה, דרך כלל זה יודע, כשאומרים ארבע עבירות, אומרים גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, יש דברים מוגדרים. אבל פה זה נראה כאילו שלקחו את זה מכל מיני מקומות. מה הקשר ביניהם? ובשביל, ממשיכה הגמרא, ובשביל ארבעה דברים, מאורות לוקים. מאורות, זאת אומרת, זה גם חמה וגם לבנה. על כותבי פלסטר, ועל מעידי עדות שקר, ועל מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל, ועל קוצצי אילנות טובות. עד כאן. כן, מה, גם שוב, ארבע העבירות האלה, זה לא ברשימה הקלאסית. אז יש פה משהו לא, לא ברור. ובכלל גם לא כך ברור מה הקשר בין עבירות לבין ליקוי חמה ולבנה. כן, מה אתה אומר? קוראים פלסטר זה אלה שמפיצים שקרים. כן? מה? לא, לא, זה שקרים. זה קרה כתובי פלסטר. מה זה המאורות? לפי מה שאמרנו לפני 40 שניות, הכוונה לשמש ולירח. אמרנו לפני כן רק השמש. עכשיו שמש וירח. כן? זאת אומרת, שוב יש פה איזו רשימה של עבירות. כן? לא ראית ליקוי ירח מעמך? אפשר, באמצע הלילה, פתאום הירח מתכסה. מתכסה ונהיה אדום בדרך כלל. כן? זה כאשר כדור הארץ עומד, זה הרבה פעמים קורה באמצע, זה יכול לקרות רק באמצע החודש, כן? בדרך כלל בירח מלא. יש לה לפעמים שבו יש קו ישר, שבו כדור הארץ עומד בין השמש לבין הירח, ואז הירח שהיה מלא פתאום מתכסה. פתאום הוא מתכסה, פתאום נעלם. לא, 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 הוא כשהוא ירח מלא, ירח מלא, ובאופן הדרגתי זה לוקח איזה 40 דקות, פתאום הוא מתכסה לגמרי, כשהוא לגמרי מכוסה, הוא נהיה אדום. כן? אחר כך, אחרי כמה דקות, מתחיל שוב להיפתח. לפעמים זה מלא, לפעמים לא מלא. זה יכול לקרות בכל חודש שהוא, זה תלוי במסלול של הירח. עכשיו, המסלול של הירח הוא מסלול לא אחיד. כן? בעוד ש... כלומר, אם המסלול של הירח היה לגמרי אחיד, אז כל חודש היה לנו ליקוי ירח. אבל זה לא כך, הירח לפעמים יותר צפונה, לפעמים יותר דרומה, ולכן ליקוי ירח הוא לא דבר קבוע. לפעמים קורה, לפעמים לא קורה, גם תלוי באיזה נקודה בכדור הארץ שאתה נמצא. בסדר? כן. נכון.
נניח שזה חדאים מסוימים שהבנו למה, אבל למה השמש צריכה
לקרות? נכון, זה באמת משהו לא מובן. מה היא עשתה, כן? מה היא עשתה השמש, מסכנה? נכון, נכון. מי שחטא צריך להיענש לכאורה. אדם חוטא צריך להיענש. מה זה קשור בכלל לשמש?
זה לא עונש כללי, אבל עונש של בצורת. מה אכפת
לי שהשמש תהיה כמו בני אדם בימי קדם מאוד פחדו מזה. כן, כלומר, בימי קדם היו הרבה מאוד תמונות תפלות ביחס לזה. אמרו, אם השמש מתכסה, סימן שיש כעס בעולם. כן? זה הכוונה. יש, למשל, במכת חושך במצרים כתוב, וכיסה את עין הארץ. מי זה עין הארץ? במיתולוגיה המצרית, זה השמש. היא העין של אחד האלים. כן? היה אל שחשבו שהשמש היא אחד מעיניו, ולכן כיסה את עין הארץ, זה ממש זה, מכסה את השמש.
אולי אפשר להדביר מה המסיבה,
אבל... הרבה פעמים, למשל, גם קרבות, בקרבות מלחמה. אמרו, למה הפסדנו במלחמה? היה בדיוק ליקוי חמה. אגב, נשאלת השאלה על המנצח. כן? אומרים שמחצית מהמשחקי כדורגל שנערכים בשבת, מפסידים.
כן.
מפסידים 50% המשחקים. אם זה נערך בשבת, מפסידים. ואלה שנעשים דווקא ביום חול, 50% מנצחים. בסדר, ידעתי שמישהו יתקע את זה.
מה
הנזק
לא הבנת?
מה?
מה הנזק?
לא, זה לא מזיק. מצד האמת זה לא מזיק. זה לא מזיק, אבל זה מפחיד. בני אדם פוחדים. אומרים, רגע, יש משהו, משהו, איזה כעס יש בעולם. זה נכון, זה נכון. רעידות אדמה, כן. יש קשר בין רעידות אדמה לבין ניקוי חמה, בגלל המשיכה של הירח. כן, כן, זה נכון מה שאתה אומר. מה? זה מה עושה מה?
גאות ושפל.
גאות ושפל, נכון, נכון, נכון. טוב, בכל מקרה, זה קצת משונה כל זה, בגלל שהמתי מתרחש ליקוי חמה ולבנה, אפשר לחשב. באופן אסטרונומי, ולדעת מראש מתי זה יהיה. כן? כלומר, זה חוקיות ברזל. מה אתה אומר? אף בדין שכן. כן, נכון, נכון. אנחנו עכשיו אוספים תמיהות. אז אנחנו, לא, אני שמח שתרמת את החלק שלך לאוסף. אוסף התמיהות. בסדר? אבל התמיהה היותר גדולה היא שלכאורה ליקויי חמה ולבנה הם בכלל לא תלויים במעשיהם של בני אדם. זה תלוי במסלול הכוכבים, ואת זה אפשר לחשב מראש. כן? היום אנחנו יכולים לדעת כמעט בוודאות גמורה מתי יהיה ליקוי חמה ולבנה. כן? יש איזה מרווח מאוד מאוד קטן של... של טעות לגבי כמה מלא, כמה לא מלא, על השנייה, שתיים, שלוש שניות יותר או פחות. אבל אנחנו יודעים את זה. אז מה, מה פתאום בגלל עבירות? כן.
מאורות לא כאילו זה יותר חמור מחמה?
נראה לי שכן. טוב, אם כן, אספנו לדעתי מספיק תמיהות כדי שדברי המהר"ל יעניינו אותנו. הבא, הלאה. עד כאן. ובביאור המאמר הזה, נתחבטו רבים, כי איך יאמר שעל אילו דברים חמה או מאורות לוקין, ועלו בחוש בינה תליה מילתה, כי לקותם מחשבון מהלך חמה ולבנה. אתה יכול לחשב את זה מראש, כך שאין שום קשר לכאורה בין מעשה בני אדם לבין התופעה האסטרונומית. מה? למה שאני אשאל שאלה כזאת? אני ראיתי ליקוי חמה מלא. כן, בארץ. לפני לא הרבה זמן היה, נכון? לא, לא, רואים, ליקוי חמה מלא היה כמה פעמים בשנים האחרונות. לא, לא מלא ממש. מלא אומר שהוא ראה מלא. אבל מה זה משנה, אם מישהו רע או לא רע? אתם שומעים מה שאומר בנימין, כן? שהתופעה מרשימה. כן, אני מבין. אתה אומר שיש השפעה עצומה על הנפש, זעזוע בנפש. בסדר. אין שום בעיה, אבל בכל זאת, הסדר, על רעידות אדמה עוד איכשהו אפשר להבין, אבל פה מדובר על הליקוי. בכל זאת, אם כל מה שזה מזעזע ופועל על הנפש, הרי גם החכמים ידעו שאפשר לחשב. כן. ולכן נשאלת השאלה, מה הקשר בין העבירות לבין התופעה? זה הכל. כן. מה?
אתה ענית.
אבל לא מדבר איתך, מדבר איתו. כן, מה? טוב, שמה זה נס? שמש בגבעון דום זה נס. אז על נס אתה לא שואל שאלה כזאת. אבל פה הוא מדבר על תופעה שהיא קורית כל הזמן. שיש לה חישוב מדויק. כן.
זאת אומרת, הנס הזה הוא מעבר לחישוב המדויק?
בוודאי.
אז יכול להיות שגם המקרים האלה...
אתה מדבר על ניסים? שמה, שפתאום יש ליקוי חמה לא צפוי?
כן.
זה לא שמענו דבר כזה. ליקוי חמה לא צפוי? איפה ראית דבר כזה?
הרבה זמן יהושע.
בימי יהושע, זה היה נס. אבל ניסים לא מתרחשים ככה, במיוחד על עבירות יעשו ניסים. נו, כן, מה אתה רוצה? דבר, אל תפחד. אתה רוצה להגיד משהו?
לא,
אז תגיד.
לא, יכול להיות שגם הניסים של יהושע, כל הניסים האלה, זה משהו שהוא בדרך הטבע.
טוב, אז זה עוד שאלה, יכול להיות. בסדר, גם אם נקבל את זה, בסדר, אבל זה עוד יותר מקשה על הדברים שלו. בסדר? האם הנס של יהושע זה היה נס או לא היה נס? זו שאלה אחרת. זו שאלה אחרת. כן, אתם דנים כאן בשאלת מהות הניסים. איך ניסים מתרחשים? יש על זה ספר של המהר"ל, הוא שמו גבורות השם. שם בהקדמה הראשונה, שהיא ארוכה מאוד, שם יש כמין ספרון של המהר"ל על השאלה הזאת, כולל הנושא של השמש של יהושע. בסדר? אבל פה אנחנו שואלים שאלה פשוטה. כן? התלמוד אומר שהתופעות האלה באות בגלל חטאים, ואנחנו יודעים שהתופעות האלה ניתנות לחישוב. בסדר? טוב. אז אם אתה אומר שהחטאים הם נתונים לחישוב והם קבועים מראש, אז איפה יסוד הבחירה החופשית של האדם?
אין.
כן, זה קצת קשה, אז אתה מסבך אותנו יותר. אלא אם כן תגיד, כן, מסודר מראש שיהיה חטא כזה וכזה בתאריך זה וזה. קצת קשה. טוב. ואם יפסיקו לחטא, אז כבר לא יהיו ליקוי חמה. אז יש לך קושיה על הבחירה החופשית. אתה מקשה על יסוד האמונה של היהדות שזה הבחירה החופשית ממשנה. בסדר? אז זה נושא, זה שייך לדיון על נושא הבחירה החופשית. אמת או לא? רגע, אבל אנחנו לא עסוקים עכשיו בבחירה החופשית. אנחנו עסוקים בשאלה אחרת, בביאור אגדה, בעניין דיכוי חמה. כל הקושיות שלא תקשה על הבחירה החופשית אינן משנות כהוא זה את העובדה שהיהדות מקבלת את הבחירה החופשית. אבל זה בלתי אפשרי לומר את זה. גם אם תביא מיליון משניות שיגידו את זה, זה בלתי אפשרי לומר את זה. כי כידוע לך, היהדות מאמינה בבחירה החופשית. אני מקווה שזה ידוע, או שזה לא ידוע. טוב. למרות שבשנים האחרונות התרבתה ההשפעה המוסלמית על אמונת היהדות, ולכן אנשים משוכנעים שזה יותר צדיקי לומר, לא אנחנו קובעים, הקדוש ברוך הוא קובע הכל, הכל קבוע מראש וכדומה. אמירה מוסלמית מפורסמת. כן, בבקשה.
זה עובדה שיש חטאים, זה לא הוכחה שיש
בחירה
חופשית?
בוודאי, חטא בהגדרה בנוי על בחירה חופשית. אם לא, זה לא חטא. כשהגשם מגדל את החיטה, הוא לא מקיים מצווה והוא לא בעל גמילות חסדים. זה טבעו. כשהר געש מתפרץ, הוא לא רשע. זה טבעו של הר געש להתפרץ. כן? אז זה כבר לא חטא ולא מצווה. ברגע שאתה מדבר על חטא, אתה מדבר על הנחת יסוד שהיה אפשר לא לעשות את החטא, אם כן, יש בחירה חופשית. כן. נו. מה קרה?
כל הנביאים
חושבים,
מישהו שלא
התפלל,
לא עשית
יושר בחשב, יש אסונות, כן? אם בחוקותיי תלכו, יהיה בסדר. לא תלכו, יהיה רע. מה אתה אומר? למה אתה מביא את זה? כדי להוכיח שיש בחירה חופשית?
אתה אמרת שזה אין
שקורה,
אין
השווה, אין השווה. רגע, הגשם עצמו שירד בעיתו, לגשם לא מגיע יישר כוח. בסדר? זה מה שאמרתי. עכשיו יש לי הצעה, שאנחנו נמשיך בטקסט, מה דעתכם? זה אפשרי? וואלה. טוב. ועוד מה העניין? אלו חטאים לזה. ועל כל פנים, אין המאמר כפשוטו וצריך ביאור. אז אם כך, מסביר המהר"ל, בניגוד אגב לפירוש שלו בבאר הגולה, שכל הדברים האלה הם משל. והפירוש הקרוב היותר ממה שראיתי בו הוא זה. כי מה שאמר החמה לוקה, ירצו בזה התורה. הנקראת אור. כלומר, לא מדובר על החמה, אלא מדובר על התורה. התורה דומה לשמש. כי נר מצווה ותורה אור. זה פסוק במשלי. ואומרו, מאורות לוקין, מה זה המאורות? הם החכמים. אז החמה זה התורה, המאורות, החכמים.
זה כן משל.
אז לפי הפירוש שלו כאן, זה משל. לא לפי הפירוש שלו בבאר הגולה, אבל לפי הפירוש שלו כאן, זה משל. בסדר? בעלי גוף, המקבלים הזוהר והאור מהתורה, כאשר יקבלו המאורות מן החמה. כן, אולי נזכיר שבבאר הגולה הוא הסביר שזה שהעולם חסר, זה בא לידי ביטוי בזה שיש ליקוי חמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו החמה לא יכולה תמיד להעיר. חייב להיות בה מדי פעם ליקוי. וזה שהעולם חסר, זה האפשרות שיהיו עבירות בעולם. לכן יש קשר ענייני בין העבירות לבין הליקוי. לא שזה גרם לזה, אלא החיסרון הכללי של המציאות הוא השורש גם לליקויי החמה, גם לעבירות. זה הפירוש בבאר הגולה. פה הפירוש הוא אחר לגמרי. לא מדובר על חמה ולבנה, מדובר על התורה ועל החכמים. עד כאן ברור? טוב. והנה. לא, לפי באר הגולה, אז הוא מסביר לך שזה לא קשור אחד לשני. יש בחירה... ההפך. החיסרון של העולם הוא המאפשר את הבחירה החופשית לעשות עבירה. האפשרות לעשות עבירה, גם אם אני לא עושה אותה, היא כבר חיסרון בעולם. אם העולם היה מושלם, לא הייתה לי בחירה חופשית. בסדר? טוב.
זה מקביל אחד לשני, אבל לא סיבה אחד לשני.
בדיוק. מקביל ולא סיבה. וואלה. ניסוח נפלא. בואו נמשיך. והנה, על ידי אלו ארבעה דברים הראשונים, שזה אב בדין שלא נספד כהלכה, ונערה מאורסה שנאנסה, ומשכב זכור, ושני אחים שנשפרת להם כאחד. כן, אז אומר, ארבעה דברים הראשונים, תורת החכמים לוקה ומתמעטת. ואמר, על אב בדין שמת ולא נספד כהלכה. והוא מה שאמרנו, כי התורה נלקה עד שאין התורה. כאשר אין בני הדור, אוהבים אותה. שאז אין כאן, מקבל מוכן לה. כן, כלומר, הרי אמרנו לפני כן, למה כתוב, הוא משה עלה אל האלוהים? ומצד שני כתוב, וירד השם. הוא אומר, כי אי אפשר שהשם ירד לפני שמשה עולה. כלומר, צריכה להיות איזושהי תנועה של אהבה אל התורה, כדי שהתורה תינתן לאדם. זוכרים את זה? כן, עכשיו יוצא, שאם אין מי שאוהב, אז אין תורה. התורה לא יורדת. ומה הביטוי לזה שאין מי שאוהב? שלא הספידו את האב בדין כהלכה. כי מה זה להספיד? זה לבטא את החיסרון. אני מרגיש כמה חסר לי שאותו אב בדין מת. אבל אם אני לא מספיד אותו כהלכה, סימן שלא כך אכפת לי שהוא מת. סימן שאין כל כך אהבת התורה. אין אהבת התורה, אז תורה גם לא מגיעה. לכן החמה לוקה. זה נקרא החמה של התורה לוקה. בסדר? אין שום מניע אגב, זה לא בגלל זה שאנחנו צריכים להימנע מלהדליק את המזגן, אבל זה נושא בפני עצמו. אז מה שאומר, עד שאין תורה, כאשר אין בני הדור אוהבים אותה, שאז אין כאן מקבל מוכן לה, כי באהבת האדם אותה וחפצו בה, הוא מוכן לקבלה ולא זולת זה. ולכן יש הרבה פעמים בספרים או בישיבות, שיחות התעוררות על אהבת התורה. רוצים להסביר כמה זה חשוב לאהוב את התורה? אז זה בא מזה, כן? כי ליצור את הכלי, כן. נכון, לפי הפירוש הזה זה משל. למה לא כותבים את הדברים ממש? אני אסביר לך משהו. כשאומרים על מישהו, עולמו חרב עליו. אתה מסתכל, מה זה עולם? העולם דווקא בסדר, כן? אלא זה משל, נכון? כלומר, יש ביטויים שבאים להעצים את החוויה. כמו שאתה אומר, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה. אוי ובוי, אם ההרים והגבעות יצחילו קצת לזוז, כן? אלא זה ביטוי כזה שבא להעצים את החוויה. אז גם אתה אומר, חמה לוקה. לא שבאמת החמה לקטה, אלא זה בא להראות את החומרה שיש ב... שלא להספיד תלמיד חכם. הוא מסביר שהתורה נקראת אור, שנאמר, כי נר מסרועה ותורה אור. לכן החמה, שהיא מקור האורה, היא לוקה, הכוונה שהתורה לוקה, כשלא מספידים תלמיד חכם כהלכה, כי אין אהבת תורה. זה אחד מהם, הוא הסביר את זה. אז הוא הסביר לך את הראשונה. הראשונה היא שלפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, שאי אפשר שהתורה תינתן בלי הקדמת אהבה אליה, והביטוי לאהבה זה שמספידים את האב בדין. כן, זה הקושיה. מכוח הקושיה הוא מסביר שלא כפשוטו. לא, אבל הוא שואל למה חכמים לא אמרו מראש שהתורה לוקה כשלא מספידים את המתחכם. למה צריך להגיד חמה? זו הייתה השאלה שלך.
לא, אם הוא
אתה שואל, מה הצדקה לומר שזה משל? רגע. יש שתי שאלות שונות שאתה יכול לשאול. ולא כל כך ברור מה אתה שואל. האם אתה... רגע, אני אסביר לך. איך אפשר להבין את דבריך? כי ככה תלמד גם מה לשאול. איך לשאול? אפשר להבין את שאלתך, מה הכריח את המהר"ל לומר שלא כפשוטו? זו אפשרות אחת. זה מה שהבחור הזה הסביר עליך. זה התכוונת. אבל המילים שאמרת זה היה משהו אחר לגמרי. המילים שאמרת היו שאלות על החכמים. למה חכמי הגמרא לא אמרו את זה שזה משל? לא אמרו את המשל ישירות. מה? אני לא הבנתי את השאלה שלך עכשיו.
למה מר"ל ישר לא אמר שזה משל?
הוא אומר ישר שזה משל. הוא אמר את זה. בעמוד למד זין, הוא אמר, הוא אמר, ועל כל פנים אין המאמר כפשוטו. אין המאמר כפשוטו וצייר ביאור. אתה רוצה להגיד למה הוא לא אמר את המילה משל, למה אמר אינו כפשוטו? רגע, לא הבנתי. אתה רוצה שהמהר"ל ישמש דווקא במילה האהובה עליך, שהיא המילה משל? הוא אמר אינה כפשוטו. זה אותו דבר כמו משל. אז את זה הוא אמר. רק שהוא לא ישמש במילה שאתה רצית. במקום להגיד משל, הוא אמר אינו כפשוטו. זה לא בסדר מצד המהר"ל? ארוך מדי, אינו כפשוטו, שתי מילים, במקום להגיד משל. וואלה, יש לך טענות חריפות על המהר"ל. כן, בבקשה. נכון. זה נכון, זה באמת שאלה גדולה. איך אני יכול לאהוב משהו שאני מושג בו? נכון, אתה צודק. אבל לא, זה שאלה יפה מאוד. איך אני יכול להשתוקק למשהו שאני מושג בו, במיוחד שהתורה באה מהעליונים?
התשובה בתוך השאלה עצמה.
איך?
שיש שייכות פנימית לישראל
התורה. אבל המהר"ל הסביר לפני כן שהקדוש ברוך הוא סידר בצורתם של ישראל איזשהו מינימום של שייכות. יש מינימום של שייכות לתורה. זה הוא הסביר לפני כן, ואיך הוא קרא לזה? הוא נתן לזה שם. הוא אמר... היה לו איזה ביטוי, אני לא זוכר את הביטוי. אבל הוא אמר שזה מה שנקרא קול גדול ולא יסף. שיש משהו בנו שמשתוקק. טוב. אבל הייתי אומר ככה, איך אני יכול לדבר על משהו שאני לא יכול לדבר? באופן כללי, זו שאלה כללית, אני שואל. איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר לדבר? התשובה היא, כי אני בא משם. מה אתה אומר? לא, פה, מה שהוא כותב כאן. הוא אומר, מה שאני כותב עכשיו זה הפירוש היותר טוב.
כן, זה הפירוש שהתורה היא החמה.
כן, נכון.
אוקיי. ועוד שאלה, מה זאת אומרת שהתורה נקבעת? שהיא לא מתגלה?
יפה. זה השאלה הטובה. באמת, היום יש לכם שאלות טובות. מה זאת אומרת שהתורה נפגעת? הרי התורה היא תורה, מה היא... אז לא למדו אותה, אז מי שלא לומד אותה, אכל אותה. אבל למה שהתורה תיפגע? רגע, אני קודם כל בהסברת השאלה של השואל. בסדר? השאלה שלו ברורה? בסדר. עכשיו, תשובה אני אתן. התשובה היא שהתורה איננה חוכמה כי עם דיבור. דיבור מניח את השומע. אם אני מדבר ואין מי ששומע, גם הדיבור עצמו חסר משמעות. מה שאין כן אם זה חוכמה, חוכמה היא אמיתית תמיד. למשל, חוקי הגרביטציה... הם נכונים, בין שיש מי שמגלה אותם, בין שלא מגלה אותם. יש לנו עדויות היסטוריות שתפוחים נפלו למרות עוד לפני ניוטון. נכון? איך אני יודע שתפוחים נפלו? איפה זה כתוב? וילהלם טל. לא, הסיפור של וילהלם טל. מאיפה היה לו תפוח על הראש? נכון? מכאן שהתפוח נפל. ולכן... אפשר לומר שחוקי הגרביטציה פעלו לפני שגילו אותה. זה אותו דבר, זה יקבל כל חוכמה. חוכמה היא אמת מצד עצמה. מה שאין כן התורה שהיא דיבור ולא חוכמה, אז הדיבור תלוי בזה שיהיה מי שישפע אותו. מובן?
לא מעניין.
מה?
לא מעניין. הרוב האנשים, תאמת,
חבל, חבל, אם ככה, על תפוח שנפל.
כן.
מיוחד שנפל מראש העץ. התפוצץ. מה? מאיפה אנחנו מבינים שהתורה זה דיבור ולא חוכמה? אתה שואל מניין שהתורה היא דיבור ולא חוכמה. וידבר השם אל משה לאמור. דיבור. עכשיו, הדיבור, כיוון שהוא מת השם, הוא חכם, הוא דיבור חכם, אבל זה לא הופך את זה לחוכמה. זה כמו שקל, גם כל מה שבא מת השם הוא גם יפה, אבל זה לא הופך את התורה ליופי. ברור? השאלה מה מהות התורה? המהות של התורה זה התגלות הרצון. פרשטייסט? אוקיי, נמשיך. וגדר האהבה הוא על ידי שלושה דברים. הספנדאים הוא רק פה עם, עם התלמיד חכם שלא הוספד כהלכה, נכון? כן, אב בדין. אב בדין שלא הוספד כהלכה. לגבי העבירות האחרות, הוא ידבר בהמשך. זה, אז בעצם מה הוא דורש מאיתנו? סבלנות. נכון? זה מה שהוא דורש מאיתנו. אנחנו כן בשלב הראשון. וגדר האהבה הוא, על ידי שלושה דברים אשר זכרם הכתוב. ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שימו לב, אם כן, שלפי המהר"ל, בכל לבבך זה כמובן על ידי כל לבבך. על ידי כל נפשך ועל ידי כל מאודיך. זה שלושה אופנים של אהבה. שצריך שיהיה אוהב את השם בליבו, הוא המחשבה והשכל. ויש אהבה במעשה, שהוא כל מעשיו, לאהבתו יתברך. וזהו בכל נפשך. כי הנפש היא שפועלת הכל, ובה תלויה הפעולה. ושיואבהו בממונו, שהוא קניינו של אדם, שתושלם אהבתו אותו, בשלושתם, שממש שלושת חלקי האדם, שכלו, נפשו וממונו. כן, זה... יש חלוקה עתיקה, חלוקה פלטונית, שהאדם הוא שלושה דברים, שכל, גוף ונפש. נכון? שכל, גוף ונפש. אבל לפעמים המהר"ל אומר, שכל, ממון ונפש. זה דומה. ממון וגוף זה כמעט אותו דבר. למרות שהממון הוא בחוץ, והגוף הוא אצלי, אבל הצד השווה שבהם שזה החיצוניות שלי. אני לא הגוף שלי. הגוף משמש אותי. הממון הוא גם כן לא אני. לעומת זה, השכל והנפש הם ממש עצמי. לכן, בכל לבבך, זה בשכל. בכל נפשך, במעשים. בכל מעודיך, בממון. וזהו שאמר בכתובות, אגב, לפי זה עולה שאלה מעניינת. למה חכמי ישראל, חלקם לפחות, עסקו בפילוסופיה? מה הם רצו להשיג על ידי זה? את אומר, זה תשובות לשאלות. אז אני רוצה שזה רק תרופה. תרופה זה בדיעבד. רואים חלק גדול מחכמי ישראל שהם לא ראו את זה כתרופה, אלא כדבר עצמותי. אצל בעל חובות הלבבות, אצל הרמב״ם, רואים שהעיסוק הזה הוא מהותי. אגב, הרמב״ם כותב, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה, אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה, לפיכך צריך לייחד את עצמו לחוכמות המודיעים לו את קונו. יוצא לפי זה שזה דבר מהותי. אז יש כאלה שחשבו, שחכמי ישראל עסקו בפילוסופיה כדי לקבל הוכחות לאמונה. אבל, לא משנה, כלים כדי להגיע להוכחה. כן? זה אפשרות אחת של הבנה, אבל ההבנה האמיתית היא שחכמי ישראל עשו את זה לא כדי לקיים מצוות אמונת השם, אלא כדי לקיים את מצוות אהבת השם. העיסוק הפילוסופי מביא לאהבה. מובן מה שאני אומר? מה לא מסכים? הרמב״ם אומר את זה, מה אתה חולק על הרמב״ם? הרמב״ם לא מרוצה. הרמב״ם לא מרוצה. איך אתה יכול להגיד? אל תדאג, הוא לא פה כדי לה... אהבה? רגע, אתה מבין אהבה במובן של רגש, התרגשות. לא, רומנטיקה. הרמב״ם אומר לא, אינו אוהב את השם אלא בדעת. אבל אחרי שאדם מגיע לדעת, יש לזה השלכה רגשית. כמו למשל אדם שהייתה לו בעיה קשה במתמטיקה. הוא עבד על זה קשה מאוד, בסוף הגיע לפתרון. אז מה זה עכשיו, מה שהוא חווה? זה שכל או זה רגש? זאת אומרת, יש רגש עצום של שמחה בגלל הפתרון השכלי. ועל זה אמרו, אין שמחה כהתרת הספקות. זאת אומרת, כל שמחה אחרת שבעולם היא שמחה רגשית. הנה, אני אוהב תפוזים, יש לי עכשיו תפוז. אבל יש אהבה, יש שמחה ואהבה שבאים בעקבות הבירור השכלי. הוודאות השכלית יוצרת אהבה שאין כמוה. בוא, כן.
החוכמות הן, איפה הניסוח של הרמב״ם, אני לא זוכר בדיוק, אבל החוכמות הן ניצחות שמביאות אותו לאהבת השם, אז יכול להיות שבזמן הרמב״ם או לאנשים מסוימים, אז זה חוכמות פילוסופיות, ויכול להיות שבזמנים אחרים או לאנשים אחרים זה חוכמות...
אתה צודק לחלוטין, לכן אני לא אמרתי שזה חייב להיות לכולם ככה. אני שאלתי, מדוע החכמים בישראל שעסקו בפילוסופיה, למה הם עסקו בזה? מה הם רצו להשיג? זה מה שאני אמרתי.
היו חכמים שעסקו בזה, וזה הביא אותם.
אני לא אמרתי שכולם עסקו בזה. אמרתי, אלה שעסקו בזה, למה הם עסקו בזה?
לא תנאי לאהבת השם.
אני לא יודע, זה כבר ויכוח. זה כבר ויכוח בין החכמים עצמם. כן? הרמב״ם חושב שזה תנאי. כן? למשל, יש שיר מעניין, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. זה ביטוי לחוסר אהבה מובהק. כי הקדוש ברוך הוא זה מושג מופשט. הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו אוהבים? אותך. אלא, אפשר יכול להגיד, הקדוש ברוך אתה, אנחנו אוהבים אותך. או הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותו. אבל הקדוש ברוך הוא, אנחנו, זה כמו שראיתי תפילות, כתוב, בבקשה ממך השם יתברך. כן? איך אתה מבקש? ממך השם יתברך. כן, זה סימן ש... מה?
ברוך אתה השם.
אשר, כן, אשר. כן, אני מתחיל מעטה וממשיך במופשט. אבל אם אני מתחיל במופשט, איך אני יכול להמשיך בנוכח? בלתי אפשרי. אז זאת אומרת, זה הערצה. בסדר. הערצה, כן. מה אתה אומר?
האם זה לא מתפגש בכל דרכי הדאהו? זאת אומרת, כל הדרכים, כל המדע, כל החוכמה, שהרמב״ם וזה לקח מאריסטו והכל, בכל זאת, לידיעת השם ולאהבתו.
נכון, נו. זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר את זה. נכון. לכן אני שוב, אני חוזר, אז אתה חוזר מה שאני אמרתי. חכמי ישראל שעסקו בפילוסופיה כי הם רצו להגיע לאהבה. שלום מורי ורבי, אם לא תהיה אפשרות לחתור, אז נהיה מלאכים. אם נהיה מלאכים, לא נהיה בני אדם. ואז אין בריאת העולם, ואין השתלמות. אז זה מחויב מעצם יצירת האדם. יוצא שאין כל בעיה, אלה אפילו... הוא כותב אלה. אפילו סוג של מעלה. שבוע טוב. נכון. אולי הם למדו פילוסופיה כדי להקדים הקדמות ללימוד תורת הסוד כדברי מערכו. נו. זה כבר הנחה הרמוניסטית. שכאילו חכמי ישראל שעסקו בפילוסופיה קיבלו את הקבלה. הרמב״ם הרי לא קיבל את הקבלה. כן, הרמב״ם מתנגד לקבלה, אז מה... כן. טוב, בואו נ... אז זה לא מה שהוא אומר בכלל.
אני אומר
כי הוא מסוער שלי. כן, אז זה מה שתשיב. יוצא לפי זה, שלפי דבריך, וגם לפי דבריו, העיסוק של חכמי ישראל בפילוסופיה היה רק כדי לתת תשובות, אבל לא שיש לזה ערך עצמי. זה לא מסתדר עם סגנונו של הרמב״ם בהלכות תשובה, או בהלכות יסודי התורה, שהוא רואה בעיסוק בחוכמה הזאת מעלה עצמית.
פרשת שבוע, לא אומר אנשי העולם קונים אותנו, איזה מין מצווה.
כן, אבל השאלה אם זה רק בגלל זה.
אנחנו מוכנים לתת תשובות.
נכון, השאלה אם זאת הסיבה היחידה של ההתעסקות בפילוסופיה. רק כדי להשיב לאויב הרוחני, או שיש מעלה עצמית. אנחנו רואים... השאלה היא, אני שואל אותך, חכם שלמה, האם זאת הסיבה היחידה של העיסוק בפילוסופיה? על זה אני מדבר, שזאת לא הסיבה היחידה. חשובה, אבל בכל לא היחידה. וצריך לזכור, לא, זה הסיבה האמיתית היא יותר חשובה ממה שאמרת. והיא שחכמי ישראל שעסקו בפילוסופיה, רצו על ידי זה להגיע לאהבת השם. בסדר? סקרנות. ממש לא. מעניין מה שאתה אומר. האם יכולה להיות סתם סקרנות אינטלקטואלית? הבנתי את השאלה. רגע. השאלה היא ככה. האם אני, כשאני מבין את השאלה שלך, האם יש עניין שתחזור על זה 3 פעמים, או שאני יכול מיד להתייחס לזה? לא, זו השאלה. אתה רוצה, תחזור על זה. אין בעיה. כן. התשובה היא שהמושג של סקרנות אינטלקטואלית אצל החכמים הוא ההפך הגמור מהאמונה שלהם. ואני אסביר למה. היה... כשחכמים רוצים להגיד על מישהו שהוא כופר, מה אומרים עליו? מה הביטוי? אפיקורס, נכון? אפיקורס. מאיפה זה באה המילה הזאת? מהיווני? היה אדם ששמו אפיקורס, נכון? פילוסוף יווני. כן, אז השאלה היא למה דווקא הוא מכל הפילוסופים הפך להיות מושג? למה לא השתמשו למשל, תגיד, אפלטון שכמוך, כן? או דמוקריטס. כן? או אריסטו. למה כדי להגיד כופר אומרים דווקא אפיקורס? אבל מה... כן, בדיוק. אז השאלה היא מה כל כך חריג באיש הזה? מה הייתה שיטתו? שיטתו של אפיקורס זה שהאושר והעונג העליון של האדם זהו העיסוק בחוכמה. כלומר, החוכמה איננה מיועדת לפי אפיקורס כדי לברר מהי האמת, אלא כדי להגיע לעונג, מה שנקרא העונג האינטלקטואלי, סקרנות. בעיני חכמי ישראל, הדבר הזה יכול להיות, זה הדבר החמור ביותר שיש, כי אתה משתמש בחוכמה לא בשביל לברר את האמת. ולכן לא מצאנו אצל החכמים בשום מקום שהם התעניינו בסקרנות אינטלקטואלית.
זה הבעיה בפילוסופיה, מה משמעות המילה פילוסופיה?
אה? החפש לאמת זה כבר לא סקרנות. אתה אמרת את המילה סקרנות. אז לזה אני אמרתי לך שאצל חכמי ישראל זה דבר שלא מצאנו.
משה בסנה, היה סקרנות.
לא, 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 לא. משה בסנה הראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה. יש פה שאלה שמטרידה את משה מאוד, לא שאלה של סקרנות. לא, אבל, כן, כן, אני מסכים, אבל צריך להבין מה הוא חיפש שם. בעל דגל מחנה אפרים אמר את הפירוש היותר עמוק בנושא הזה. הדגל מחנה אפרים, הוא הסביר, שמשה רצה לברר על עצמו האם הוא קליפה או תוך. משה רצה לברר, אולי הוא קליפה. שר לראות. בלתי שר, שהוא שר משם. כן, מה אסור ענה ויראה. כן, אז הוא רצה לדעת האם הוא בפנים או בחוץ. זה נקרא לסור, כלומר, האם אני שר או שזה שר. כן. השיר מראה על המעלה של הקדוש ברוך הוא שהוא מעבר לזמן. הוא מעבר להפניות של אני אתה הוא. אין תפיסה בך כלל. טוב, אתה מנסה ללמד זכות על השיר הזה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותו. ללמד זכות זה גם דבר יפה. כן.
גם השירה
מה, הגמרא אומרת מהי נפקא מינה. כלומר, אם יש שאלה ואין לה השלכה מעשית, אל תשאל אותה. כן. התענוג זה הכוונה שאני לא אכפת לי מהאמת. עצם זה שעסקתי בזה. זה למשל כמו שאתה מביא למשל הביתה הרצאה. את אומרת, שמה, ההרצאה הייתה נפלאה. כן? זה היה מבריק. ממש נפלא. מה הוא אמר? טוב, אני לא זוכר, אבל שמה, זה היה... כן. אז כאילו, אז אם אני לא זוכר, זה בעצם בשביל מה הייתה הרצאה? רק בשביל להרגיש ככה איזה שהוא... כמו שיש שוקולדים טעימים, אז יש גם הרצאה טעימה. מה אתה אומר?
אם אתה אומר שהרצאה
נו.
ושאם הוא לא נהנה מהאמת, זה יכול להיות קטגור השלושלום של לא יודע הרבה.
לא, אם זה אמת, צריך ליהנות מזה. אבל ההנאה איננה המטרה לעצמה, אלא קודם כל כי זה אמת. כן. כן. טוב, נמשיך? אז... וזהו שאמרו בכתובות, דף קוף יוד א' עמוד ב', לאהבה את השם אלוהיך ולדבק בו, וכי אפשר להידבק בשכינה. ועלו כתיב כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא, אלא כל המסי ביתו לתלמיד חכם, שעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, והמהנה הוא מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו דבק בשכינה. הנה ראוי לדעת, מה ראו על ככה להפיק דברים אלו מן הכתוב הזה? כתוב בתורה לדבק בו, איפה לקחת דווקא לתת לו את ביתך? איפה זה כתוב? לדבק בו. אלא מפני שאהבת השם יתברך היא בשלושה דברים הנזכרים, ייפלו בין ספק גם כן באהבת התלמיד חכם. אמרת שאי אפשר להידבק בשכינה, אז אפשר לדבק בתלמיד חכם. איך דבקים? אותו שלושה דברים. הגורמת לחשב כאילו דבק בשכינה על ידי אהבת השם, וכן בעשיאו, ביתו לתלמיד חכם הראוי אוהבו בכל לבבו, כי ליבו ומחשבתו של אדם קשורה בבניו, ובמה שעושה לו פרקמטיה אוהב אוהבו ודבק בו בנפשו, שהרי פועל ותורח עבורו בנפש, כי הפעולה היא לנפש, לנפש כנזכר, ובהענותו מנכסיו הרי אוהבו ממונו וקניינו, עד שבאלו השלושה אוהבו גם כן בכל חלקי האדם. לכן נחשב כאילו דבק בשכינה. כלומר, זה בעצם נגזרת של בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודך. ולכך אמר, במאמר שלמעלה, שההפך זה, בחסרון אלו שלושה סוגי אהבת התורה, היא נלקה ומתמעטת. ואמר, על אף בדין שמת, ולא נספד כהלכה, אשר פועל זה יגלה קלונם, שבתכונתם הרעה אינם אוהבים התורה. זה בוודאי, אף אם אינם אוהבים האב בדין בחייו ונוהגים בו כבוד, כן, יכול שבחייו האב בדין היה מעצבן כזה. כן, אז לכן בחייו לא אהבו אותו. אבל כשהוא מת, מה נשאר ממנו? התורה שלו. מצד התורה, היית צריך להספיד אותו כהלכה. יש כאן מקום לצרף לומר, כי שנאה תלויה בדבר, דלה רחימין לבני מתיה, שבני מקומו לא אוהבים אותו, משום דמוך אחלון במילד ישמעיה. כן, כתוב בגמרא, ביטוי הפוך, כן? הוא צורמה מדרבנן דרחמו לבני מטה, משום דלה מוכח לאו במילי דשמיה. כלומר, אדם, תלמיד חכם, שבני מקומו אוהבים אותו, זה מפני שאינו נותן להם תוכחות בענייני שמיים. זאת אומרת, איזה רב חמוד, איך אנחנו אוהבים אותו, הוא אף פעם לא אמר לנו שום תוכחה. כן, אז אם הוא לא אומר תוכחה, זה סימן, זה, לכן אוהבים אותו, זה לא סימן טוב לחכם. כן.
יפה, רב שאינו רב, אינו רב.
יפה, רב שאינו רב, אינו רב, יפה. או שבאו לפניו לדין ויצאו חייבים, אבל כאשר מת כבר מהראוי, כשבטל דבר בטלה שנאה, ואם כל זה לא נספד כהלכה, אין זה כי מרוע לב, מרוע לב בשביל שאינם חפצים באוהבים התורה בעצם, עד שאנחנו חוששים בסילוקה ויעדרה, ולזה התורה נלקה. רצה לומר שמשתכחת בהתמעתה, כמו שאמרנו שהכל תלוי במקבל מוכן בתשוקתו אליה. ואילו אם היה להם תשוקה ואהבה בה, לא היה להם ליבם שקט מבלי התעונן וכונן על אב בדין ותורה שנסתלקו. כן.
שני דברים. אחד, הוא מתייחס לאב בדין בעיקר כתורה. רק עכשיו בסוף הוא מתייחס אליו כ...
דיין.
כן, דיין.
נכון.
זה אחד. שתיים, אני לא זוכר איפה כתוב בגמרא, יש את הדיון בגמרא על יהושע. שהוא מת ולא
הספידו
אותו כהלכה,
אז הארץ רעשה.
אז כן, אז היה שם איזה...
רעש אדמה, כן.
אז זה ודאי איך שהוא מתקשר לפה.
נכון, ודאי. כן, אבל מה שהוא רוצה לומר, למה דווקא לדבר על ההספד? תגיד, אתה מתחכם שלא אוהבים אותו. אז הוא אומר, אמרה, לא, כי יש סיבות לא לאהוב את המתחכם. ובפרט אם הוא אב בדין. כי אב בדין דן. אז יש כאלה שמבסוטים, יש כאלה שלא מבסוטים. מי שיצא חייב בדין, בדרך כלל שונא את החכם. כן. לכן הוא אומר, דווקא הביאו את הדוגמה של אב בדין. כי סתם תמיד חכם ראוי לאהוב אותו תמיד. אבל אם הוא אב בדין, יש סיבה לשנוא אותו. אבל כשהוא מת, צריך לאהוב אותו. צריך לאהוב את התורה שלו. ולכן, זה שלא הספידו על זה שהסתלקה התורה, על זה יש רוע לב. בסדר? ואז התורה לא קרה. כן. מנכסיך, לא אמרו מנכסים, מנכסיו.
אין. מסורים על הרב שח, שהראש הישיבה חיתה, הוא קורא בבת שלו. והיה לו רק, לא היה לו איפה לשים אותו, אז הוא שם איזה סדין, יפה בין החדר שלו לחדר של הרב שח. זו סיפה שהוא נתבנה אליי, אז הוא עולה לארץ, ככה הוא נמצא. אבל הוא בטוח שהיה תמיד חכם, ולא היה לו נכסים לענות ממנו. מה נכסים לעשות? מה, הוא לא עולה במשכינה?
אכל אותה.
לא
עולה. לא יודע. הלאה. אה, נו. אם יש לי כזה משהו, נכסיו. טוב, חוץ לזה, אתה יודע מה זה סדין? סדין זה הרבה כסף. כן, לא, אבל הוא מדבר, זה מסי ביתו, הוא מעני ומנכסיו. הוא שואל, ביתו כן, מה עם נכסיו? אמרתי, הסדין? הסדין, אתה יודע מה זה סדין? זה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף, נתן לו מקום, מקום. כן. חצי הסדין והייתה לי שאיך אתה חותך אותו. כן.
משה רבינו אהבו פחות מהאהוב.
נכון. נכון, נכון, נכון. לאחרי זה אבדין. אז הוא הופך בעצמו להיות תלמיד חכם. מי שמשמש תלמיד חכמים נהיה תלמיד חכם. ודקדק לומר, אב בדין ולא חכם סתם, בעבור שידבר נגד ההמוניים. אשר אין להם שיתוף ושייכות אל התנית חכם, עד שבזה יוכל לתלות. אבל אב בדין שהיה דן להם דין תורה, והורה להם הדרך של חובה, ואת המעשה אשר יעשו על פי דרכי התורה, אשר היה מהראוי שאוהבו בשביל כך. כן, כלומר, יש פה גם כיוון הפוך. תלמיד חכם שאיננו בעל תפקיד, אז אפשר להבין שלא מבינים את התועלת שבו. יש לו תועלת, אבל לא רואים את זה. אב בדין יש תועלת. אנחנו צריכים דיין. הנה, הבאנו דיין, אז הוא הביא תועלת, אז למה אתה לא מספיד אותו כהלכה? לכן התנ"ך הזה חריפה יותר. ומה שעושים בהפך מוחלט, שהוא מצד שאינם חפצים בתורה, עד כאן לגבי אהבת התורה. וכנגד אהבת הממון, אמר, ועל נערה מאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה, רצה לומר שאין בני הדור מושיעים ומסייעים לעניי תורה ללמוד. הוא מזהיר שלא מדובר על נערה מאורסה בכלל. נערה מאורסה זה משל. משל למה? לעניי תורה. וביור הדבר, כי התורה היא המאורסה לישראל. כמאמר זה, כמאמרם זה, כמו מזל בפסחים, תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. היא מורסה לכלל ישראל, כולם, כקטן כגדול, כעני כעשיר, על שלזה כתיב מורשה, קהילת יעקב, שהיא לכל קהל ישראל. ואותה בסנדרין, אמר רב יהודה, אמר רב כל המוני הלכה מפי תלמיד, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר תורה, ציווה וכו'. וגומר, מורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל, משנת ימי בראשית. עד כאן, הרי כי היא מאורסה לכלל קהל ישראל, לא ליחידי האומה. לכן גם כן, כאשר העשירים חושבים לקחתה להם לבדם, ואינם מספקים ללומדי העניים, היא צועקת, שהיא ארוסה. אל הכלל בשווה, ונחשב הדבר, כי מי שלא קרא רוחסתו של אחר, הוא בא אליה. אף על גב שהיא מאורסה לעשירים גם כן, עם כל זה, לכלל היא ארוסה, לא אל הפרט, ונחשב אם כן, כאילו בא על ארוסה המיוחדת לאחר. אז אם כך, זה כבר המשל לעבירה השנייה, העבירה הראשונה, שתלמיד חכם שלא נספד כהלכה, הכוונה שאין אהבת תורה. אין אהבת תורה בלב, וכשנאמר בכל לבבך. הדבר השני, אין אהבת תורה בנפש, שלא עושים מעשים, שזה כמו נערה מאורסה, שהיא התורה שהיא מאורסה לכלל ישראל, צעקה בשביל עניי תורה ואין מושיע לה, שרוצים לתת תורה רק לעשירים ולא לעניים. מה עם שתי העבירות הנוספות? את כל זה ועוד בפעם הבאה.